וכן קושר החסיד את מחשבתו בעניין האלוהי. כלומר, אנחנו דיברנו על ההנהגה של החסיד, שפחות או יותר כוללת את כל הנהגות החיים, וגם את מכלול המצוות. כשהחידוש כאן הוא איך שהמצוות מסודרות בספר הכוזרי, בתור אסטרטגיה כוללת של דבקות באלוהים, שכוללת כל ענייני בן אדם לחברו ובן אדם למקום, וגם עניינים שמעיים ועניינים שכליים. כל זה יוצר איזשהו איזון בנפש החסיד, שהוא תכלית כל המצוות. לכן אומר, וכן כושר החסיד, אחרי שראינו את כל המהלך הגדול, וכן כושר החסיד אל מחשבתו בעניין האלוהי על ידי אותות שונים, אלוהם המצוות שמקצתן פורשו בתורה שבכתב ומקצתן בתורה שבעל פה. כלומר, יש מספר מצוות שהן לא באות לתקן את החברה למשל, אלא הן באות לקשור. אז יש מצווה של קשירה, שהיא בעצמה עניינה קישור, התפילין, נכון? כך הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש, שהוא מקום המחשבה והזיכרון, וממשיך מהם רצועה המגיעה על ידו, כדי שיראה אותה בכל שעה, וכן הוא מניח תפילין של יד כנגד הלב מקור הכוחות, וכך הוא נושא ציצית לבל יטרידוהו חושיו בענייני העולם השפל, וכמו שאמר הכתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם. אשר לתפילין כתוב בהן דבר ייחוד השם ודבר שכר ועונש, ונאמר עליהן כן זכר ליציאת מצרים, שהיא ראיה שנדחותה להיות לעניין האלוהי התחברות בנבראים והשגחה עליהם וידיעה במעשיהם. כלומר, אדם שמניח תפילין בראשו, בידו, תודה רבה, וציצית בבגדו. אדם כזה יש לו התקשרות מתמדת של דבקות באלוהים. עד כאן מובן? מה יש בתפילין? בין היתר, זכר ליציאת מצרים, שכר ועונש, הנוכחות המתמדת של האלוהות בעולמנו. עד כאן ברור? כאן התפילין מופיעות בתור, בעיקר על רקע פרטי, ההתקדשות של האדם הפרטי, דרך המעשים המקודשים האלה. אין כאן, למשל, כמעט זכר לממד הלאומי של התפילין, קל וחומר לא לממד האוניברסלי, אבל עסקנו בזה במספר שיעורים, וראינו שאותה מצווה ניתנת להתקיים בשלושה מישורים לפחות. אני יכול לקיים מצווה מסיבות דתיות של דבקות פרטית, אני יכול לקיים את אותה מצווה מסיבות לאומיות, ואני יכול לקיים את אותה מצווה מסיבות אוניברסליות. התפילין למשל זה כך. מה יש בתפילין? יש בי יראת שמיים, זה קושר אותי לקדוש ברוך הוא, אני לא שוכח את השם. יחד עם זה, זה מזכיר לי את יציאת מצרים, שהיא בעצם אירוע לאומי, היציאה של עם ישראל מעבדות לחירות. ויחד עם זה, על התפילין של ראש במיוחד נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. זאת אומרת, יש לזה ממד אוניברסלי. אז זה מה שנאמר כאן, שהתפילין פה, כיוון שמאמר שלישי עיקרו, המעשים של החסיד במובן הפרטי, לכן יש הדגשה יתרה על הצד הפרטי. עד כאן ברור? כן, בבקשה. אתה אומר שכאן התפילין מופיעים כמשהו סימבולי. יש בזה הרבה מן האמת. אבל נשאלת השאלה, האם הנחת תפילין לא מזכירה לי את יציאת מצרים גם בלי שישתדל לזכור את זה? כלומר, אמנם אני יכול לקרוא את הפרשיות של התפילין, בדרך כלל הן חתומות וסתומות. אז אם אני לא מתעניין במה שכתוב בתוך הקופסה, אני לא יודע מה זה עושה לי. אבל כנראה שזה עושה משהו בכל זאת. ואז זה כבר לא סימבולי, זה עצמותי. מה זה עושה? זה קושר אותי לדביקות אלוהית. מצאנו אנשים שסיפרו, תראה, הנחתי תפילין וזה שינה לי את חיי. השאלה איך להבין את זה. אתה יכול להגיד, זה הכל פסיכולוגיה, יש פה הרבה מניפולציה, זה יכול להיות. אבל יחד עם זה, יש, כיוון שזה דבר השם, אז דבר השם קושר אותי אליו. בין שאני חפץ בכך, בין שאינני חפץ בכך. זה פועל משהו. בסדר? מעשה שסיפר הרב שמעון בן ציון, רם במכון מאיר, כשהוא סיפר שהוא היה מאלה ששמרו על הרב צבי יהודה קוק בחוליו. והגיע, הרב צבי יהודה היה מאוד קשה, היו לו כאבים בכל הגוף. אתה מכיר את הסיפור? אז אתה תוכל לבדוק אם אני מספר אותו נכון או לא. היה איזה יהודי שרצה לנסוע להודו ולהתרחק מאוד ממקורות יהדותו, ועשו השתדלויות רבות, הביאו אותו לרב צבי יהודה ששכב במיטת חוליו עם כאבים. אבל בכל זאת הביאו את הבחור הזה, ואז הרב אמר לו, לבחור, תראה, יש מעל הארון תפילין שהיה מניח אבא שלי, כלומר הרב קוק. אז אולי תעזור לי להניח את התפילין האלה. ואז הוא עלה על כיסא מעל הארון, הוציא את התפילין, הניח לרב צבי יהודה. אני מספר נכון? או שהרב צבי יהודה אמר לו להניח אותם? מה זה כמו שאני מספר? אז אני הבנתי לו נכון. אז הרב צבי יהודה אמר לו תניח את התפילין האלה, ואז אחר כך התבטלה כל כוונתו לנסוע להודו. לך תדע, לפעמים יש... מצאנו למשל אצל אלישע הנביא, שמקלו היה אמור להחיות את המת. זה לא הלך. אבל למה המקלו לא החיה את המת? הוא הבריח כלב עם המקל הזה. כלומר, לא הוא, גחזי, שמשו, השתמש במקל כדי להבריח כלב. אז ברגע שזה כך, זה כבר לא חפץ של קדושה, זה לא מה שדבק בנפש של הנביא. כאילו שההתפשטות של נפש האדם היא עד הכלים שבהם הוא משתמש. יש, רש"י מביא דווקא על הפרשה שלנו, שממונם של צדיקים חביב עליהם מגופם. נכון? הם מאוד מאוד מחבבים את החפצים שלהם, את הממון שלהם. אני חושב, למה אתה צריך להוסיף את זה? הרי אני אמרתי שרש"י בפרשה שלנו אומר, אז למה אתה אומר פרשת שבוע? יש משהו שונה ממה ש... רק לא שמעת. בסדר. אז הצדיקים מאוד חשוב להם הממון שלהם. זה דבר תמוע. מה זה כזאת רכושנות, אי יכולת רגשית להיפרד מאיזה חפץ. אז מה תזרוק את החפץ? יהיה לך חפץ אחר, מה קרה? כן? אלא שיש כנראה איזו התפשטות של נפש האדם גם על הסביבה הממונית שלו. אז עכשיו, עשו מזה אמונות תפלות בדור האחרון, התחילו למכור חתיכות מהמעיל של הצדיק וכל מיני קשקושים כאלה. הדולרים של הרבי זה משהו אחר. הדולרים של הרבי זה קיום מצווה. הרי יש לך מצוות צדקה, נכון? הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אתה לוקח איתך דולר ונותן אותו לצדקה. זה משהו אחר. יש כאלה שמחזיקים את הדולר של הרבי תמיד איתם. טוב, זה כמו זה ויה דולר רוזה. מה? בגלל שזה התפשטות הנפש, הצדיק אוהב את נפשו. אז הוא אוהב כל הקשור לנפשו. כמו שלמשל... לא אכפת לו מהממון, הרי הוא נותן את זה לאחרים. הוא משתמש בממון כדי לעשות דברים אחרים. ושוב, טוב, זה היה לגבי התפילין. יש עוד משהו? כן.
מה
למה ממונם חביב עליהם יותר מגופם? כי בממון יש לו יותר אידיאלים שיכול לממש. הגוף, מה אכפת לו מהגוף שלו? ושוב, כל הנאה חושית שהחסיד נהנה, זוכר הוא לברך את האלוה עליה. כן, אנחנו מדברים על דיני ברכות. ברכות זה לא רק מידת חסידות, זה חובה. אבל זה נחשב כחלק מעולמו המוסרי של האדם. למה? צריך להודות למה שקיבלת. על מה שקיבלת. ונמסר לנו בקבלה. אגב, זה דבר מעניין ש... מה זה ההודעה? אני בא להודות על משהו שקיבלתי. מה כל כך מיוחד בפעולה הזאת לעומת כל שאר פעולות האדם? שזאת הפעולה היחידה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. הקדוש ברוך הוא, משל, אם אני רעב, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שבע, מה זה בשבילו לעשות אותי שבע? עושה אותי שבע גם בלי מזון. ואם אני עצוב, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שמח, מה זה בשבילו? יכול לעשות אותי שמח, גם בלי גורם של שמחה. כלומר, יש שליטה עקרונית, אם חפץ השם בכך, על כל מעשה האדם. יש רק דבר אחד שהוא לא יכול לעשות במקומי, זה להגיד תודה. זה רק אני יכול לו. במובן הזה, ההודעה היא הביטוי העצמותי להיותי נברא. אם אני מודה, זה אומר שפעולת הבריאה הצליחה. אם אינני מודה, עדיין לא הצליחה הבריאה. ומכאן החשיבות העצומה של ההודעה בתור השלמת מעשה הבריאה. מובן מה שאני אומר? כי זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות שהבורא לא יכול לעשות. אז זה מבטא היותי נברא. כלומר, נפרד מן האלוהות. בסדר? זאת ההצלחה של התוכנית של הבורא לברוא. אני רק רוצה להזכיר שלפי היהדות, העולם נברא. ויש לזה השלכה לאמירה הזאת. זה אומר עוד משהו, אולי נועז מאוד, והוא שהנברא הוא לא הבורא. נכון? אז מתי מצליחה פעולת הבריאה? כאשר מתברר שהנברא איננו הבורא. איך זה מתברר? על ידי פעולה שרק הנברא יכול לעשות ולא הבורא. פשוט מאוד. בסדר? מה לבורא בתודעה של האדם? לא הבנתי את המילים. הוא לא צריך את התודעה. הוא רק צריך דבר אחד, להצליח לברוא. עכשיו, מה זה לברוא? זה לתת מציאות לזולת. אז הוא צריך להיות לגמרי זולת. נו, ואז מה? יוצא שרק בפעולה שמיוחדת לנברא כנברא, בא לידי ביטוי ההשלמה של הרצון לברוא זולת. והבנת למה? כי איך האדם אומר תודה זה מורה על השלמת הבריאה, זאת הייתה השאלה. השאלה אם הבנת את ההסבר שלי. לא. אז בוא נחזור אל בקשת הבנת ההסבר ולא על השאלה. בסדר? אני חוזר על זה. מי יכול להגיד תודה? רק הנברא. אמת או לא? אמת. זאת אומרת, כאשר אני אומר תודה, מתברר שאני בעל קיום נפרד מן האלוהות. זאת אומרת שאלוהים הצליח לעשות נפרד. רגע, פה, אתה מבין אותי? כן או לא? הוא הצליח לעשות נפרד, נכון? כלומר, אני אומר תודה, בזה עצמו מונח שאני זולת האלוהות. כן או לא? רגע, במילים האלה כן או לא? לא אמרתי שאין מילים אחרות, אבל במילים האלה יש ביטוי לזה שאני זולת האלוהות? יפה. עכשיו, כיוון שאין לנו משהו אחר, מילים אחרות המבטאות היותי זולת האלוהות, יוצא... מה? לא? לא. כי הבקשה יכולה להיות איזשהו תפקוד פנימי למערכת. בוודאי, של הבורא. כלומר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מייצר מבקשים. מודים. זה לא אותו הדבר. כי בהודעה בעצם מונח שאני אחר. לעומת זה, בבקשה, יכול להיות שיש מערכת פנימית בתוך היש של מילוי. מה? הבנת?
נראה לי מקטין את המושג ההודעה.
למה? עד רבה, זה מגדיל את המושג של התודה. כי כשאדם אומר תודה כדי לא להיות אגוצנטרי, זה כדי להתחשב בזה שיש עוד אנשים חוץ ממנו. לקדוש ברוך הוא, אם זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז זה הרבה יותר מאשר לצאת מהאגוצנטריות. זה ההכרה שהקיום שלי ניתן לי על ידי זולתי. יש מדרש כזה, רק רגע, יש מדרש נפלא, שאברהם אבינו היה נותן אוכל לעוברים ושבים. אהו? כן. ואז הוא היה, אחרי שהם אכלו, מבקש מהם להודות למי שנתן להם את המזון, ואז הם חשבו להודות לאברהם, ואז הוא אמר לו, תודו למי שברא את העולם. בסדר? מה הוא רצה לעשות להם? למה הוא היה צריך שהם יאכלו כדי להגיד את זה? כי הוא היה צריך שהם יהיו במצב של הכרה, שבו האדם מכיר בזה שהוא נברא. בסדר? ומתי אני מכיר שאני נברא? כאשר אני אוכל. מדוע? כי אז אני מוכרח להודות בכך, שהקיום שלי בא לי מחוץ לי. נכון? זאת אומרת, כאשר אני מודה שהקיום שלי מחוץ לי, אני בעמדה של נברא. וזה בעצמו מצדיק את ה... כלומר, זה מראה את הצלחת תוכניתו של הקדוש ברוך הוא שיהיה נברא. מה שאין כן כאשר אני מבקש, אני עוד לא מוכיח שהקיום שלי בא מבחוץ. כי יכול להיות שהתשובה לבקשתי תהיה לא. זהו, בסדר? טוב, אני מקווה שהדברים ברורים. ושלא התייאשת פשוט. טוב, אז כאן אנחנו מדברים על הברכות. הברכות בתור פעולה משמעותית בחיים של החסיד. זה גם מסביר, למשל, מדוע כל כך חשובה מצוות ההלל. מה זה הלל? לא הודעה. מתי אומרים הלל? לא אומרים הלל בכל יום, אלא אומרים הלל כאשר יש סיבה לומר את ההלל. הדבר שקיבלנו. ויותר גדול לומר הלל, כאשר באופן גלוי היה אפשר לא לייחס את המאורע המשמח לקדוש ברוך הוא. אלא לחשוב שזה הכל יד הטבע. נכון? ומכאן יוצא לפי זה שאמירת ההלל ביום העצמאות זו השלמת הבריאה. לא, בפסח אתה אומר הלל, אבל זה היה נס. מי שקורעים לו את הים או מקים את הבכורות של האויב, איך לא יכיר שיד השם שם? כן, אבל הם לא ישמעו על גאות, הם ידעו מה זה גאות ושפל, ובכל זאת אמרו שזה מאת השם. זאת אומרת, כאשר יש יד השם גלויה, כשיש נס נאמר, זה לא חוכמה להלל. מה שאין כן, כשהכל מתרחש בתהליכים טבעיים, אז להכיר שזה יד השם, זהו הניסיון האמיתי של האמונה. נכון? כן. יש ברכה על לידה. לא, זה בברית. בוודאי. נכון. הלל הוא נאמר על מאורע של הכלל, של כלל ישראל. בסדר? בסדר. אז למה דיברנו על זה? אז זה הלל. כן? אז זה יוצא לפי זה שהלל ביום העצמאות במיוחד, כיוון שכל התהליך של הקמת המדינה נעשה בדרכים שלא היה בהם היפוך סדרי בראשית, אלא זה היה הטבע בלבד, אז אמירת ההלל על הקמת המדינה, זה בעצם הניסיון הגדול של המאמינים. בסדר? ולכן לפלא גדול הוא שאנחנו רואים אנשים שמלמדים שבכל דבר יש השגחת השם, אבל מוסיפים סוגריים. מלבד ה' ביר תשח. מלבד ה' ביר תשח. טוב. מה? תוכנית הבריאה היא הצליחה, כן, חלקית, על ידי אומרי ההלל ביום העצמאות. בסדר? טוב. או במלואה אצל אומרי ההלל ביום העצמאות. מה שהוא אומר. כן. בלילה וביום הלל שלם עם ברכה. ואם שהחיינו, שלא יהיה פה טעויות. טוב, הלאה. ושוב, ומכן אומר לנו כאן רב יהודה הלוי, כל הנאה חושית שהחסיד נהנה, זוכר הוא לברך את האלוה עליה. ונמסר לנו בקבלה, כי השיעור הקטן ביותר שבו אדם מישראל יוצא ידי חובתו, בתשבחות לאלוה הוא 100 ברכות בכל יום, לא פחות מזה. מאיפה למדו את זה? יש רמז, מה השם אלוהיך שואל מעמך, אז מה השם, מה אל תקרא מה אלא 100, 100 השם אלוהיך מבקש מעמך, מכאן צריך 100 ברכות בכל יום. מה? מה השאלה?
הלכה לא קובעים על פי, לא יודע מה, ספרות, בוא נגיד, הגיוניות?
עוד לא הבנתי את השאלה.
השאלה זה איך קבעו על זה הלכה?
לא קבעו על פי זה הלכה.
אז על מה?
הנה הוא כותב לך במפורש. נמסר לנו בקבלה. נכון? אז מה זה בקבלה? זה מסורת. לא יודע אם זה הלכה למשום, זה מסורת. הצמידו את זה לפסוק מה השם אלוהיך שואל מעמך. בסדר? עכשיו, למה הצמידו דווקא לפסוק הזה? יש הסבר של המהר"ל הזה. בסדר? לא פחות מזה. מהן הברכות הידועות מסדר תפילותינו. ואחריה נשתדל להשלים את המספר על ידי ברכות הנהנים על דברים שבריח ושבאוכל, שבשמיע ושבראייה. וככל אשר יוסיף ברכות, יוסיף קרבה אל האלוה. וכמו שאמר דוד, פי יספר צדקתך, כל היום תהילתך, כי לא ידעתי ספרות. רצונו לומר, אין מספר הברכות יכול להקיף את שבחיך, אבל אני מקבלו עליי לכל יום ימי חיי ולא יגרע ממנו לעולם. כלומר, יש כמות מינימלית של ברכות שנדרשות מצד האדם באופן מוסרי. זה מזכיר, זה מסביר את קושיה שמקשה המהר"ל בתחילת פירושו להגדה של פסח בספר גבורות השם. הוא אומר שלכאורה סיפור ההגדה היה צריך להיות דבר אסור. למה? פשוט מאוד. בהגדה אתה בא לספר כמה השם עשה לך טוב. מצד האמת אתה אומר הרבה פחות מן האמת. יוצא לפי זה שכל הודעה שאתה נותן לבורא היא סוג של גידוף, חס ושלום. זהו, נכון? היא סוג של גידוף, חס ושלום. מסביר המהר"ל, אם הכוונה היא פילוסופית, להגדיר באופן פילוסופי, מה השם עושה לי איתך, אז אסור. אבל אם המטרה היא מוסרית, אתה רוצה לצאת ידי חובתך המוסרית להודות על מה שקיבלת, אז זה בסדר, כי אתה לא מתיימר להגדיר. בסדר? להגדיר. והנה, אין ספק בדבר, שהאהבה לאלוה והיראה מפניו, נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה, ובתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהן התורה, לבל תביאהו השמחה בשבתות וימים טובים, למדרגה שאליה מביא מסחוק והתאוות והבטלה, ולביטול תפילה בזמנה כמצווה עלינו, ולבל תביאו היראה להתייאשות מן המחילה והסליחה, שעל ידי כך יישאר האדם בפחד כל ימי חייו, ויעבור על מצוות השמחה בחלקו, שנצטווינו עליה במאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך. ועל ידי זה ימעט השבח שעליו לשבח על טובת האלוה, כי השבח הולך אחר השמחה, ואז יתקיים בו מה שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב ועבדת את אויביך. זאת אומרת, שמחה, יראה, כל אלה הם דברים טובים. אבל אם אתה לא עושה את זה לפי הגדרים שההלכה נתנה בזה, אתה עלול להגיע לשמחה מזיקה או ליראה מזיקה. השמחה המזיקה היא השמחה של הוללות, והיראה המזיקה היא היראה של ייאוש. בסדר? מה? למה מותר לשבח? זה חלק מעבודת האדם. כעבודה. וזה, טוב, הגמרא שם נותנת, המשנה מספרת על גבולות גם כן בשמחה, בשבח. נכון? ההוא דנחית קמא דרבי אליעזר ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא והעיזוז והירעוי והאדיר והחזק וכו', נכון? יש שם סיפור על חזן שהוסיף שבחים, ואז המתין לו רבי אליעזר ואמר לו, סיימתין הוא לכולו שבחה דמרח, אלא האל הגדול, הגיבור והנורא. אלמלא דאמרין הוא משה באורייתא, ואנשי כנסת הגדולה, לא היינו אומרים אותם. זאת אומרת שיש לנו שלושה שבחים שהם מותרים. נכון. השבח הוא חלק מההתוודאות לפני מי אני עומד, מי הנוכח אליי. זה לא מה שאמרנו. אמרנו כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. השבח מסייע בידך לדעת לפני מי אתה עומד. וכדי שלא תביאו הקנאה בקיום מצווה, תוכיח את עמיתך, ובהתנצחות עם חבריו בחוכמות לידי כעס ונטירת איבה, שעל ידי זה תתרד נפשו ולא תהיה זכה בעיתות התפילה. כלומר, אומר הכוזרי, כל דבר, אם הוא קיצוני, מזיק. גם אם זה דבר טוב. שמחה, יראה, קנאה, כל הדברים האלה הם דברים חיוביים, אם הם במידתם. מה? וגם שם הוא צריך להיזהר. נכון שהוא משתמש בכעס, בגערה, באנשים רעים, אבל גם אז אסור שזה במידה שהוא כבר נשלט ולא שולט. טוב. מה? כן, כלומר יש. למה? זה כמו מינון אצל הרופא. הרופא אומר, תיקח תרופה זאת, כך וכך מיליגרם, פעמיים ביום. לפני האוכל או אחרי האוכל. נכון? עכשיו, אתה לקחת את הכדור, לא התרפאת. אבל זה תהליך. לאורך זמן, בסוף אתה תהיה בריא. ודאי, לפני שהיו ניסוחי הברכות, אנשים היו יודעים מתי לברך. הם הרגישו באופן ספונטני מהו המזון הרוחני הנדרש לנפש. לכן גם לא חוברו התפילות. עד שבני אדם איבדו את החוש הזה, ולכן היה צריך לתקן להם סדרי תפילה. וסידורי תפילה. אתה כבר נכנס לשאלות הלכתיות.
לא, כי זה השאלה אם אתה משפיע, האם זה העניין הזה שבאמת צריך להוריד את הקדוש ברוך הוא לברך, זה שהוא לא נהנה מהעולם הזה לברכה, או משהו טכני, זה מגיע למאה ברכות והשגת את התשובה.
על ידי מאה ברכות בכל יום, זה הולך וחוצב בתוך הנפש הכרות שנשמרות לאורך ימים. זה כמו שאם אדם כל יום מרים משקולת קלה, זה מחזק את שריריו. אם הוא ינסה בבת אחת להרים משקולת של 1,000 קילו, זה יהרוס לו את הגב. נכון? ואחר כך, יישב בליבו את עניין צידוק הדין. מה זה צידוק הדין? זה עבודה מאוד גדולה. זה להבין את הנהגת השם בעולמו. יש על זה ספר שכתב הפילוסוף לייבניץ, תאודיציה. מה? לייבניץ, גוטפריד לייבניץ. כתב ספר תאודיציה. מה זה הספר הזה? זה ספר שנקרא בעצם בצידוק דין אלוהים. הוא עוסק הרבה בשאלת ההנהגה של הבורא, ההשגחה, וההתמודדות עם שאלת הסבל האנושי והרע. ולכן הוא כתב ספר תאודיציה. את הספר הזה קרא כנראה, כמעט בוודאות, רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. וזה נתן לו את הרעיון לכתוב ספר בעברית של צידוק דין אלוהים, נקרא בשם דעת תבונות, שבו יש התמודדות עם שאלת הסבל האנושי והסברת ההנהגה האלוהית. כנראה שהוא הושפע מלייבניץ בדבר הזה, כי אנחנו רואים גם דימויים שמצויים בשני הספרים. דימויים שמצויים גם בתאודיציה וגם בדעת תבונות, לכן כנראה שהרמח"ל הושפע מזה. למרות שספר דעת תבונות הוא ספר קבלה, לא בדיוק קבלה פרופר, אבל הוא תרגום של תורת הקבלה, אבל בהתחשב בתביעה של צידוק דין אלוהים. זה כמו שהעבודה של צידוק הדין היא עבודה מאוד רחבה, איננה רק קנייה. טוב, קרה משהו, מצדיק את הדין. זה לא עובד בצורה הזאת. זה לא משהו רגשי, זה משהו הכרתי. צידוק הדין הוא משהו הכרתי. יש על זה ספר שלם בתנ״ך, נקרא בשם איוב. שמעתם על הספר הזה? בספר איוב יש התמודדות מעמיקה, רצינית, עם השאלה של צידוק הדין. בסדר? אז זה גם חלק מעבודת החסיד, ואחר כך, אומר רב יהודה הלוי, יישב בליבו את עניין צידוק הדין למען. יהיה לו למגן ולמחסה מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה. הרי בעולם הזה יש כל הזמן אסונות, דברים קשים מאוד, ואז צריך, זה יכול גם להרער את האמונה של האדם. אם אנחנו רואים שיש כזה סבל בעולם, אז יש עוול, אם יש עוול, אין השגחה. אם אין השגחה, אז הכל נופל. נכון? אז לכן צריך האדם לעסוק בתחום הזה של בירור צידוק דין אלוהים. אפשר לעשות את זה בצורה ילדותית, אפשר לעשות את זה בצורה רצינית. אם רוצים בצורה ילדותית, אומרים כל מה שקורה לאדם זה בגלל עבירה שהוא קיים או מצווה שהוא קיים. שזה דברים שאין הדעת סובלתם. קודם כל, למה אין הדעת סובלתם? כי אנחנו רואים שהסבל האנושי הוא לא פרופורציונלי לעבירות. כן? תינוקות שלא עשו שום דבר וסובלים סבל נורא. לכן לא ייתכן לגמד את הכל רק לנוסחה של השכר והעונש. אלא מה? חייבים כן להבין את זה בצורה יותר מעמיקה, ובשביל זה יש ספר דת תבונות של רמח"ל, שהוא, אפשר לומר, התאודיציה העברית. בסדר? אגב, הספר הזה נלמד בקביעות כל שבוע במכון מאיר, בימי ראשון, בשעה 8:30 בערב. הלו היא השעה 20:30, נכון? טוב, הלאה. מה? נכון. לא, לא. אני אחזור על שאלתך היפה. אתה אומר, היהדות מחנכת אותנו שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אם כך, זה מצדיק את הדין. תשובה, זה רק מקשה עוד יותר. למה הוא לא חייב לנו כלום? כן? זה שהוא לא חייב לנו כלום אני יודע, אבל זה לא פייר. כי אני סובל. אז למה ש... אז זה שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא חייב לנו כלום, כל הכבוד, אבל לי קשה. ואני מתקומם מוסרית, מה פתאום? צדיקים סובלים ורשעים מצליחים, מה פתאום? כן.
אני רוצה לפתור בתודעה כזאת שאין את הדבר. במציאות שאני חי, אין. ברגע שאני מכניס את הדבר,
אבל הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו לסיפור. זאת אומרת, נכון, הוא לא חייב, אבל הוא הכניס... מה זה לא עסק? בשביל הוא כתב... למה יש לנו תנ"ך, תגיד? התנ"ך סתם קיים?
התנ"ך סתם קיים?
לא. מה מגלה לנו התנ"ך? שיש צדק בעולם. זה הנחת היסוד של התנ"ך. רק שהתנ"ך לא עושה את זה בצורה ילדותית. הוא לא מקטין את זה לממדים של שכר ועונש בלבד. אלא יש ממדים יותר רחבים. נכון. על זה יש ספר נפלא של רמח"ל, שאת שמו לא אגיד, אני רוצה שתנחש.
אבל כל הספרים של הנביאים, נביא אדם, זה בעצם כאילו, זה מראה על השכר והעונש, כאילו, בקטע של עשית ככה, תרוויח, לא עשית ככה,
תחתוך על האור. כן? אני יודע, אני קראתי בנביאים, אני ראיתי דברים אחרים. לא, אני ראיתי בנביאים, בספר מלאכים, כתוב ככה, כשעם ישראל היה בסדר והמלך היה בסדר, היה טוב. כשהמלך היה דפוק והעם היה דפוק, היה רע. ואחר כך קם אדם בשם ירובעם בן יואש, מלך ישראל, הלו הוא ירובעם השני, נכון? והוא הלך בכל חטאות ירובעם, והוא... אולי יש פה תנ"ך? אין תנ"ך. טוב, אז אני... תודה, יעבדוך עמים. הנה, בשנת 15, זה במלאכים ב' פרק י"ד, פסוק כ"ג ואילך. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה, ויעש הרע בעיני השם, לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל. נו, אז מה צריך להיות התוצאה? הרס, נכון? הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. הוא עושה כיבושים אדירים. כי דבר השם אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ועזוב. ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים. ויושיעם ביד ירובעם בן יואש.
רק מוכיח שהסיבה שלא קיבלו את העונש עבור מה שעשו, זה בגלל שהם חברים עליהם.
סימן שיש מרכיבים נוספים. נכון? אם הכל היה בנוי על הנוסחה של כשאתם רעים רע לכם, כשאתם טובים טוב לכם, הפסוק הזה לא היה קיים. סימן שיש עוד נתונים, עוד פרמטרים, שעל פיהם ההשגחה פועלת. נכון? ולכן אנחנו לא יכולים לקחת את הכל דרך הדבר הזה, במיוחד שאנחנו רואים גם שיש צדיקים גדולים שסבלו נורא בעולם הזה. נכון? הכיצד? הרי זה סקנדל. זה שערוריה, לא? בסדר? אז לכן חייבים להבין את זה במישורים יותר רחבים. על זה יש ספר נפלא. מה, אני אומר דברי אמת וצוחקים. של רמח"ל, דעת תבונות, שלומדים אותו בשעה 20:30, בימי ראשון במכון מאיר. טוב, אם כן, ואחר כך יישב בליבו את עניין צידוק הדין, למען יהיה לו למגן ולמחסים מן הפגעים והצרות המתרחשים בעולם הזה, וכן תיושב בנפשו מידת צדקו של הבורא בכל בעלי החיים. כן, הרי יש חתול שנדרס. לא יפה. אולי תגיד, לא, חתול לא כזה חשוב. נכון? אומר רבי יהודה הלוי, מה פתאום? גם חתול צריך להבין למה זה קרה. בסדר? אז זה מה שאומר. אותם הוא מחלקל ומנהיג בחוכמה שדעת אנוש משיגה. לא את פרטיה, כי היא מת כללה. עד כמה שאנו רואים המתוקנת יצירת בעלי החיים ומה נשגבות הפלאות הכלולות בה, המורות על כוונת חכם רוצה יודע ויכול. כי לקטן ולגדול שבהם מתקין הבורא כל מה שהם זקוקים לו, בחושים פנימיים וחיצוניים ובמסגר רוחות החיים ובאיברים, בעשותו להם כלים מכוונים מתאימים למסגר הרוחות, לארנבת ולאיילה, כלי בריחה ומידת מורך, ולצבועים מידת הגבורה וכלי הדריסה והטריפה. הרי שאם יחשוב אדם בבריאת האיברים ותועלותם וביחסם אל מסגר הרוחות, ימצא בהם איזון צודק וסדר מחוקם שלא ישאירו בליבו ספק כלשהו בצדקו של הבורא. ואם יבוא סטן הסברה להקשות לפניו על כך מן העוול הנעשה לארנבת באשר היא מאכל לצבוע, כזבוב לעכביש. בסדר, אז הוא נתן לארנבת כלים לברוח, אבל לפעמים הארנבת נאכלת. זה קשה מאוד לראות דבר כזה, מי שרגיש שיצא, כי אנחנו עכשיו מתארים פה סצנות קשות מנצוא. אריה שטורף איילה, או עכביש שטורף זבוב, או צבוע שאוכל ארנבת. נורא. איך אפשר לעמוד בזה? ישיב לו השכל. ויגער בו ואומרו, כיצד היחס את העוול לחכם שנתברר לצדקו ושאינו צריך לעוול? אילו היה צד הארנבת על ידי הצבוע וצד הזבוב על ידי הכביש, דבר שבמקרה הייתי מאמין שהכל מקרה. אולם הרי אני רואה כי החכם הצדיק המנהיג נתן לאריה גבורה ויכולת, והתקין לו כלי הצייד, שיניים וציפורניים. וכן שם בה הכביש את רוח התחבולה לעשות לו את הריגתו כלבוש בלי שלמד זאת הכביש, למען יארוג רשתות לזבוב, ועשה לו כלים הראויים למלאכה זו, וזימן לו את הזבוב למחיה ולכלכלה, כשם שזימן לרבים מדגי הים דגים אחרים למזון. מה אומר איפה אם לא כי כל זה בא מחוכמה שאינני משיג אותה, אין לי כי אם להצדיק את מי שנקרא הצור תמים פאולו. וואנה. הוא ענה שאף על פי שאני לא אתן לך הסבר על הארנבת הספציפית הזאת, למה היא נאכלה, אבל מאחר ואני רואה צדק כללי בבריאה, ושהדברים מתואמים על ידי כוונה כוללת, לכן אני מניח שגם אכילת הארנבת המסכנה הזאת, זה בצדק ומשפט. זה מה שהוא אומר. כלומר, אנחנו לומדים מן הרוב על המיעוט, מן הכלל על הפרט. מה? זה לא, זה לא תשובה, זה חצי תשובה. תשובה שלמה יש למשל במדרש שדוד המלך היה קשה לו, איך העכביש אוכל את הזבובים, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תזדקק לזה. בסדר? היה סיפור עם אחיש מלך גת, כל המדרש המפורסם הזה. טוב, עד כאן להיום.